מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. 60 יום למלחמת חרבות ברזל והלחימה ברצועה נמשכת. כוחות צה"ל פועלים בעומק השטח בדרום הרצועה. דובר צה"ל מפרסם הבוקר את שמותיהם של עוד 3 חיילים שנפלו אתמול בקרבות בעזה. השם ייקום דמם. אז לצד הלחימה המשמעותית מאוד, הדיווחים מעזה מלמדים על מכות אש מסיביות ביותר בדרום הרצועה. ננסה עוד להבין עד כמה שאפשר מה מתרחש בלחימה הזו. עיתון אמריקאי מפרסם הבוקר כי בצהל מתכננים בקרוב להזרים מי ים לתוך המנהרות בעזה. רעיון שעלה כבר בעבר וטרם בוצע עד היום, בטח לא בצפון הרצועה, כדי לא לגוע מן הסתם בחטופים הישראלים שייתכן ושועים שם. כעת, אחרי שכבר די ניקו את צפון הרצועה, הרעיון הזה כנראה יוצא לדרך. נעסוק הבוקר גם במחדל. המחדל המודיעיני הגדול של ערב המלחמה, מחדל שככל שמתפרסמים ממנו עוד פרטים על העיוורון של מערכת הביטחון כולה וראשי המערכת, הם מספרים את סיפור הקונספציה של חמאס מורתע. קונספציה שהובילה למתקפת הפתע בשמחת תורה בלי שאף אחד מתכונן לכך כמו שצריך, כולל המידע של השעות שלפני המתקפה הזו, וגם כולל כמות המידע בלתי נתפס שהתברר שיש לחמאס על כוחות הביטחון בדרום. ולצד המחדל הבאמת נורא הזה, בשמאל לא מפסיקים לפמפם את סיפור הזזת עוקדות החיילים מעוטף עזה ליהודה ושומרון בחג הסוכות. והעניין הזה גם מגיע לבית משפט, בתביעת דיבה, שהגיש חבר כנסת מהימין נגד אחד האלופים לשעבר, שלא מפסיק לספר את הסיפור, שאולי אכן היה, אבל לא בהיקפים שהיו משנים את התמונה בעוטף עזה בבוקר המתקפה. מדובר לכל היותר ב-100, אולי קצת יותר חיילים, לוחמי קומנדו שלא אמורים להיות באופן קבוע בעוטף עזה, שהועברו ליהודה ושומרון באזור חווארה בעקבות האיומים שהיו שם. אבל גם אם הם היו נשארים בעוטף עזה, אותה קבוצה קטנה של חיילים לא בהכרח היה משנה את התמונה כולה מול 1,500 מחבלים שפורצים את הגדר בכמה וכמה זירות, נכנסים פנימה ומבצעים את הטבח הנורא שהתרחש שם בשמחת תורה. נעסוק הבוקר גם קצת בפוליטיקה, בין היתר אחרי ששר הפנים משה ארבל החליט אמש על תאריך לבחירות המוניציפליות. רשמו לכם ביומנים, חף בשבט ה-30 בינואר. כן, עוד קצת יותר מחודשיים. ונעדכן את תושבי באר שבע שהבוקר אחרי האזעקות בסביבות השעה 7, הלימודים היום בעיר כרגיל. נפתח בכותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מספר החללים בצהל ממשיך לעלות כאשר הבוקר דווח על נפילתם של קצין ושני לוחמי שריון נוספים שנפלו אמש בקרבות בעזה. צהל ממשיך להעמיק את פעילותו הקרקעית, גם בדרום הרצועה, בעיקר באזור חאן יונס, שם על פי הערכות מסתתרת צמרת חמאס. חיל האוויר תקף הלילה עמדות שיגור, תשתיות טרור, מבנה צבאי של חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים אמש לעבר ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ישראל סיימה לבנות מערכת של משאבות מים גדולות שאיתה תוכל להציף ולהשמיד את רשת המנהרות של חמאס. נשיאת הצלב האדום שאחרית על שלומה המלא של החטופים שמוחזקים בשבי חמאס פרסמה סרטון לאחר ביקורה בעזה שבו כמעט ולא התייחסה לחטופים הישראלים. מנגד התארחה לציין את המצוקה של תושבי עזה ואת מצבם של המחבלים המוחזקים בבתי הכלא בישראל. כמה פיצוצים נשמעו הלילה בבירת תימן צנעא באזור שבשליטת המורדים החות'ים. בשבוע שעבר דווח על פיצוץ באותו אזור שהתרחש בשטח צבאי סגור. הוא ערך ביום מעצרו של החייל אביעד פריג'ה, חשוד בהמתה בקלות דעת לאחר שירה למוות ביובל קסטלמן במהלך נטרול המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בירושלים. התחזית ירידה בטמפרטורות עם גשם שיחל לרדת משעות הצהריים. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:56. אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. שוב שלום ובוקר טוב. אנחנו נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום.
שלום, בוקר טוב לך.
טוב, המלחמה נמשכת, אנחנו ביום ה-60, איך לא שמנו לב איך הזמן טס, וההתמקדות בימים האלה זה דרום הרצועה, אש מסיבית מאוד בדרום, לפחות זה הדיווחים של הפלסטינים, מה קורה שם?
סליחה, תשמע, קודם כל יש עדיין שלושה מרכזי כובד של החמאס בחלק הצפוני, גם זיתון, אמנם הרוב שם בזיתון הושלם, כמעט הכיבוש לחלוטין, אבל עדיין יש פעילות, ובשתי נקודות מרכזיות, גם בשכונת ג'באליה וגם בשכונת סג'איה, שם פועלת חטיבת כפיר בג'באליה, בסג'איה. ג'באליה, אנחנו רואים הלילה גם את נפילתם בקרב אתמול של שלושה לוחמי שריון, עם הקצין שלהם, המפקד נוסף שנפצע באורח קשה, כלומר טנק אחד חוטף פגיעה ישירה, וזה אומר שאנחנו בתוך שטח לחימה, אגב חמישה מבני הישיבת ההסדר בירוחם, הם נהרגו עד כה בלחימה, לא כך אגב, אבל זה מלמד עד כמה המציאות בשטח כואבת וקשה. אז זה בחלק הצפוני, לחימה כל העת. נכון שחיל האוויר עוזר ומסייע ותוקף גם פירי מנהרות ועוזר לכוחות לפעול, אבל בעיקר אנחנו מתמקדים כרגע בשני המרכזים הללו, גם ג'באליה וגם סג'איה. ובאשר לחלק הדרומי,
שם יושבים, שם יושבים ראשי חמאס, או שהם בדרומה יותר, בחאן יונס?
דרומה.
ברפיח.
בין חאן יונס לבין רפיח, ישנה נקודה שמרכז כובד שהיא בחאן יונס, ישנו מרכז גם שהוא ברפיח, יש גם כאלה שמעריכים לפחות, שוב, דברים כאלה הם בערכות, כי בבררו שהם היה מידע מדויק מודיעיני על כך שסינואר או ארון אוסה נמצאים, או מוחמד דף כמובן נמצאים בנקודה מסוימת, מיד היו מעצימים את התקיפות שם או היו פועלים, ופועלים שם בשטח. אתמול שמענו על כך שלפחות אחד בכיר אצלהם, אני לא יודע אם הוא חוסר או נפצע קשה, אותו ניזם עבדאללה, שהוא למעשה ראש הלשכה המדינית שלהם בתוך הרצועה, התמודד מול סינואר, הפסיד כמה קולות, היינו יכולים לשמוע את השם הזה בשנים האחרונות ולא את סינואר.
אבל בטח גם כן מחבל אם הוא איש חמאס, כן?
ברור, ברור, מחבל לכל דבר בעניין. הרי פשוט הוא נסתר מעיני ומאוזני השם הישראלי יותר. אז הוא למשל הותקף בחאן יונס. העיקר הפעילות היא בחלק המזרחי של חאן יונס. גם השינוע של אותם פלסטינאים מהחלק הצפוני שונה. עד עכשיו הם נעו בכביש סלאח א-דין, מה שמכונה ציר 4. אם היינו ממשיכים מיד מרדכי דרומה, דרך מעבר ארז דרומה, אנחנו מגיעים לאותו ציר
כביש החוף של עזה.
עכשיו זה, לא, קודם זה היה ציר צלח הדין, זה ציר יותר פנימי, עכשיו אוקיי. זה הטנצ'ר, עכשיו עברנו לשינוע של אותם פלסטינאים דרך ציר החוף, כי צהל עובד בכל הגזרה המרכזית הזאת, בתשובה לשאלתך, גם לפי הדיווחים הפלסטינאים, דובר שם אתמול על טנקים, אני מדבר על דיווחים פלסטינאים ולא בכדי.
זהו, לא כי הזכרת את השם של אותו חמאסניק שהפסיד בבחירות בעזה, ואתמול נפצע או נפגע, הוא נפצע, נכון? לא מת.
אני לא יודע לומר, בגלל שהם מאוד מזכירים את זה. לצהל יש כלל מאוד טוב מבחינתנו.
הוא לא מפרסם.
עד אשר אתה לא רואה גופה, עד אשר אתה לא רואה תעודת זהות, או מה שנקרא בשפה שלהם BDA, הוכחה פיזית מהחזותית.
נקווה שזה יגיע מהר. עכשיו, היו הרבה דיווחים אתמול על כל מיני שמות שנפגעו, דיברו על בכיר כזה בחמאס, בכיר אחר, וכפי שאתה אומר, צהל לא מפרסם במי הוא פגע, שהם יגידו מי נפגע.
א', נכון, אבל מה שכן אפשר לומר שפגעו ביממות האחרונות בשלושה לפחות מפקדי גדודים שלהם, וצריך להבין, מפקד גדוד אצלנו בצהל זה בדרגת סגן אלוף, שם מפקד גדוד בהשוואה הוא תת אלוף, הוא מפקד על אלפי מחבלים,
בכיר יותר.
הוא מפקד עליהם מאוד בכיר, והרבה שנים הוא בתוך התפקיד שלו, והם הולכים אחריו, וברגע שאתה מצליח לחסל גם את מפקד דוד שתי, גם את מפקד דוד סג'איה, גם את מפקדי הגדודים הנוספים, יש היום בידי מערכת הביטחון הבנה שלמעלה מ-50% ויותר מכך אפילו אומרים, יש כאלה שכבר נוטים לכיוון ה-60%, אבל שוב אני לא רוצה להריב עוזי יותר מדי ולדבר על דברים שאנחנו לא באמת כן. יודעים אותם, לפחות 50% מהיכולת ה... צבאית שלהם נפגעה, זה אומר שעוד לפנינו דרך, עוד חודש שיהיה עצים בלחימה. הערכה, בוא נדמה, בשטח עכשיו, כדי לסבר למאזינים את האוזן, אנחנו מדברים על יומיים שלושה עכשיו של לחימה עצימה בשתי השכונות האלו שהזכרתי, ג'באליה וסג'איה, להשלים שם את הכיבוש ולרדת דרומה עם כל היכולות. עצם העובדה שגם דיברתי את זה אתמול גם ביומן כאן, שהכניסו את חטיבת כפיר להילחם בסג'איה, יחידה, חטיבה שיהודה להילחם ביהודה ושומרון, מכניסים אותם גם לשם, גם כדי להבות, גם כדי לרענן, וגם כדי לתת משנה תוקף לפעילות, כי מבינים שבסופו של דבר יהיה איזה זמן שבו נצטרך להפסיק לפעול, לכן הלחץ עכשיו הוא מסיבי, גבוה, עצים יותר, זאת גם הסיבה למספר הנפגעים לצערנו.
כן, שם יקום דמם. אתה זוכר שדיברתי איתך לפני כחודש, שאלתי אותך, למה לא מזרימים מי ים למנהרות, ובכך שכולם יצאו משם, אתה יודע, חיים ומתים. לא עשו את זה בטח בגלל שחששו שיש חטופים בחלק מהמנהרות. הבוקר אני קורא בעיתון אמריקאי שהתחילו לעבוד בכיוון.
נכון, שיטה מאוד מתוחכמת, שמה שלנו אסור להגיד, טוב שכך, לא צריך לתת לאויב, אבל לפעמים מזרימים את המידע הזה, במקרה הזה זה תרתי משמע, מזרימים.
מזרימים
דרך משאבות ענק, שנמצאות סמוך ובפתחו של הים התיכון, שאותו ים גם בעזה. דרכם של המשאבות הללו מזרימים לתוך המנהרות, וזאת אחת מהשיטות להשמיד את המנהרות. כשדיברתי כאן שלשום על כך ש500 מנהרות הושמדו והוצאו מכלל לשימוש, זאת אחת הנקודות, זהו אחד מהדרכים
כן,
שבהם מה... עובד
השמדת מנהרה באמצעות מים, מים לא ניתן לשאוב לאחר מכן?
כן, אבל תלוי באותם מקומות. ברגע שאתה קודם כל מסיים את הפעילות של ההימצאות של המחבלים בתוכה, או אז אתה יכול לפעול בדרכים הרבה יותר פשוטות והרבה יותר יעילות מבחינת המערכת. אתה צודק באשר לשאלתך, יש מקומות שהמנהרות הללו נחפרו בתוך חול, אז הן קורסות פשוט לתוך המקומות. ברגע שיש בטון באמת אתה צודק, אבל לא כל המנהרות בנויות עם בטון מבוטן, ולא כל המנהרות מקורות, ולא כל המנהרות עשויות באותו המקשה. אז באותם מקומות שבהם יש באמת מנהרות שחפורות בחול, כמו שמתחילים לחפור את המנהרות גם אצלנו לכביש מנהרות הכרמל או בתל אביב או בירושלים לרכבת הקלה, אז בהתחלה חופרים, בשלב הראשון זה עדיין גלוי הסלע, ואז אתה מזרים מים, אז זה גורם לקריסת המבנה הזה. ברגע שכמובן יש בטון, זה סיפור כבר אחר, ואז נכנסים עם יכולות אחרות, ויש את היכולות הללו, אבל מדובר פה במאות רבות של מנהרות ארוכות, אלפי קילומטרים, אז עד עכשיו פעלו ופגעו במאות קילומטרים. זאת עבודה, לא בכדי סל דיבר על כך ששלושה חודשים ייקח לו להשתלט על השטח, ואז עוד שישה חודשים כדי לתאר אותו.
איזה שטח, לא נשאר שטח, זה פשוט מרהיב לראות את התמונות שיוצאות מאז הכל יום, על הרס וחורבן, אין להם לאן לחזור, שילכו למצרים, שילכו לכל מקום אחר.
כן, עכשיו התחילו לדבר סוף סוף במצרים, לקבל את תמונת מצב שמוכנים לקבל לפרק זמן של 3 שנים את השליטה באזור רצועת עזה, לאט לאט ניצנים ראשונים. תשמע, האמריקאים עושים עבודה כאן, הם הבטיחו למצרים הרבה מאוד, הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף, ולאט לאט מחלחל, וההבטחות הללו...
טוב, אני אשאל אותך עכשיו על הצפון, כי אתמול היו אזעקות גם במרכז, כמה פעמים, וכן, בצהריים, וגם בעוטף ובדרום. צפון שקט, מה זה אומר לנו?
תשמע, זה שקט מבחינת מי שיושב במרכז, כמוני, כמוך, לפעמים באזורים אחרים. זה לא שקט לתושבי אביבים, דובב, מטולה, שלא, א', לא שבו לביתם בתוך המלונות.
נכון, אבל הזקות לא היו בצפון. ראינו ימי לחימה יותר מורכבים שם בצפון, בוא נקרא לזה ככה.
יש ימים, נכון, יש ימים כאלה ויש ימים כאלו. תשמע, בשקט בשקט אתמול בסך הכל היו לא מעט, היו 65, בדקתי לקראת השידור שלנו הבוקר הזה, לא שהתכוננו שנינו, נאמר את זה ביושר למאזינים שתשאל אותי את השאלה הזאת, אבל כדי להיות מוכן לכל שאלה, בדקתי. רק אתמול היו 65 אזעקות ברחבי הארץ, כאשר 12 מהם היו באזור הצפון. נכון שמרביתם זה גם באזור נירים, מן השלושה מקומות שבהם מתכנסים, הבוקר הזה באזור באר שבע, ברוך השם אין נפגעים באירועים הללו. תשמע, הסיפור של הצפון מתנייד, שלשום זה היה ברמת הגולן מכיוון סוריה, אתמול זה היה באזור הר דוב ושתולה. אל לנו להקל ראש, נכון שאנחנו משמרים, מצליחים לשמר, אבל רק לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, במקרה הטלפון שלי קפץ והבהב על כך שיש הודעה דובר צהל ב-3 לפנות בוקר, 2:50 ומשהו כזה, על כך שצהל תקף לפני זמן קצר מטרות בדרום לבנון. כלומר, משני הצדדים מתנהלת כאן לחימה, היא אמנם על אש יותר נמוכה, אבל זה לא עוזר לתושבי הצפון כלל ועיקר, אבל באמת יגיעו גם לזה. ישנה תוכנית סדורה, גם כי היא כוללת בשלב הראשון לפחות הסדרים מדיניים, אבל הם רוצים להוכיח שמה שעשינו ברצועת עזה, או מה שצהל מסוגל לעשות ברצועת עזה, יכול להשפיע גם על לבנון. הם מקווים שזה ישפיע גם כן. אם לא, אז יש תוכניות גם עבודה לשם, אבל דיברתי איתך קודם לפני 3-4 דקות על חטיבת כפיר, זה אומר שעוצמת אש גדולה מאוד וברורה מאוד שצהל נשפכת לכיוון רצועת עזה, יחד עם כך משמרים את הכוחות באוגדה הצפונית גם כן, לא אספר בו מספרי אוגדות, אבל ישנם כוחות שגם ברגע זה מסוגלים לעבור ממצב של רגיעה יחסית למצב של לחימה עצימתית.
קובי פינקלר, תודה על הדיווח המורחב הזה.
תודה. בוקר טוב.
בוקר טוב. להשתמע. עכשיו אנחנו עם אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום אריאל.
שלום וברכה בצלאל, לך ולמאזינים.
אני רוצה להרחיב אתך תכף על המחדל, המחדל המודיעיני הגדול של ערב שמחת תורה ואותו לילה, אבל בחצי משפט, השראי המדיני של ישראל עדיין בתוקפו מול העולם?
כן, אני חושב שהשראי הוא בתוקפו, אבל, וזה חשוב, זאת אומרת, בוא נשים את העיקר ואת המיעוט. העיקר הוא שהשראי הוא לגמרי בתוקף, ולדעתי הוא יהיה איתנו לפחות כמה שבועות טובים. אני כן חושב שאפשר להתחיל לראות שינוי מגמה, שאגב, הצד שלנו נאבק בו. למשל הלילה היה אירוע באום של של שבר ישראל, מה שעשה בנושא של הפגיעות,
חשיפת כל העובדות שהיו שם, כן
נכון, ועוד בסגמן הזה, זאת אומרת מקרינים את סרט, ממשיכים לקרין אותו, את סרטון הזוועות בכל העולם וכולי, אבל משתי סיבות עיקריות, הקרב ההסברתי נהיה יותר קשה, אחת כי הזמן עובר ו כמה שזה נשמע נורא.
ומה שהעולם רואה בעיקר זה התמונות מהצד של עזה באופן טבעי, כי שם הלחימה.
בדיוק, בדיוק. ואתה יודע, התקשורת היא משהו חדש, אז כמה שעברנו דברים שהדעת לא יכולה לקלוט בכלל, זה כביכול נשכח. בוודאי אצל מי שיותר, שהוא לא אנחנו, שהוא לא יהודי, שהוא לא ישראלי. אז כמו שאתה אומר, התמונות שיוצאות מעזה, הן יותר ויותר קשות, והאמת היא גם שאנחנו קצת לא מצליחים לענות לביקורת של, אמרתם לכולם לברוח לדרום, אז הם עכשיו בדרום.
למה אתם תוקפים שם?
בדרום, אז מה יקרה איתם? סליחה?
אז מה אתם תוקפים שם? והם לא מבינים איך זה עובד, ומה קורה שם, ומה קורה מתחת לאדמה.
הם לא אומרים מה אתם תוקפים שם, זה בסדר שאנחנו תוקפים, הם אומרים, אבל תנו פתרון לאנשים. פשוט תפנו להם בעיה. נו,
אז שהמצרים ייקחו אותם עכשיו, פחות לתקופה. ואין קבוע יותר מזמני.
אז זה, אוקיי, פה זה בעצם, זאת שאלת היום שאחרי, זאת, מה קורה עם כל האנשים האלה?
למה היום שאחרי? שהיום יפנו את עזה למצרים, לאזור מתוחם, בגודלו של רצועת עזה, זה עדיין פרומיל משטח סיני.
כי כמו שאתה אומר, הזמני הוא הקבוע.
והעולם שכל כך אכפת לו, אלה שאכפת להם מהעזתים, שידאגו להם לאוהלים, לאוכל, הומניטרי, לכל הדברים האלה, וננקה את עזה בשקט, בלי שאף אחד מפריע.
אני ואתה, בדיוק, אנחנו מסכימים על זה.
החלטנו כבר, אבל זה לא יקרה, כן.
כן, אבל זאת כבר עלייה מהמישור הצבאי למישור המדיני, כי אתה צריך הסכמה של מצרים, והסכמה של ארצות. אגב, מסתובבות יוזמות כאלה.
המצרים לא משתפים מיני פעולה, הם לא רוצים לראות הזאתי אחד אצלם.
אז אני אספר לך משהו מעניין שקרה אתמול בערב. כי יש קריאות בארצות הברית, אומנם בלבל מאוד מאוד נמוך ומאוד שקט, יש כאילו בצבריק שמצרים תפתח את הגבול. אתמול בערב היה פרסום באיזשהו עיתון קטרי שיוצא לאור בלונדון,
שהמצרים יש להם איזשהו חזון מאוד זה לרשות הפלסטינית, שחמאס ישתלב בה, וכל מיני דברים שלא ניכנס לכל הפרטים, שהם לחלוטין בלתי מציאותיים, לחלוטין לא מציאותיים, אבל הסתתר שם משפט אחד שאמר שאם כל זה יקרה, אז מצרים תיתן את חלקה, והיא לטובת העקורים באופן זמני, תפתח את הגבול ותאפשר לפליטי מלחמה להיכנס אליה. זה היה פרסום שם בעיתון הזה, ואחרי זה שעתיים, אני מודה שאני פרסמתי, מרגע שזה נודע לי, פרסמתי את זה בעברית, אחרי שעתיים הדיווח השתנה. הם מחקו את הגרסה המקורית ואמרו מצרים, כמו שאתה אמרת לפני רגע, בשום אופן לא תקבל את תחומה תושבי עזה וכו' וכו'. אז עכשיו אני חושב שזה לא מקרי, לא הגרסה המקורית ולא המחיקה. אני יודע שוב שיש דיבור כזה בארצות הברית, מאוד מאוד שקט, מאוד מאחורי הקלעים, אבל יש סיפור שלם של אמריקאים גם ככה עוצרים את הכסף למצרים, הממשל הדמוקרטי יוצר אותו בגלל פגיעה בזכויות אדם, ועכשיו מסתובב איזושהי הצעה שאומרת, אתם יודעים מה, נחזיר לכם את הכסף, אבל
תעבדו איתנו בעניין הזה.
נכון, אבל זה, אבל שלא נתבלבל, זה מאוד מאוד רחוק, זה מאוד מאוד קשה, מבחינת המצרים, כניסה של עזתי מקו אדום, אבל never say never, כמו שאומרים, ובכל מקרה, זה המישור המדיני, ולכן, והוא כבר הרבה יותר מורכב. בכל מקרה, אני חוזר לשאלתך, אז נהיה לנו קצת יותר קשה מבחינה סוברתית, מבחינה דיפלומטית. בלינקן כמובן אמר, אין לכם חודשים, אז תבין מזה, כן, בכלל עבר השומע אין.
בסדר, זה שיטת הסלמי, עוד כמה שבועות, יסבירו להם איפה אנחנו אוחזים, וכמה התקדמנו, יקבלו עוד כמה שבועות, ועוד כמה שבועות, וככה זה נמשך.
אנחנו צריכים להזדרז.
זה ודאי, אבל בצורה זהירה, כדי שהחיילים, הכוחות שלנו, מינימום פגיעה. טוב, בוא נדבר על משהו אחר, שהוא הולך אחורה, עוד לפני המלחמה, זה המחדל הגדול. אנחנו לא מעט מדברים על זה, אבל אולי לא מספיק. והיה כאן מחדל מודיעיני באמת גדול מאוד, שכל יום שעובר מתפרסמים עוד פרטים, כי אנשים מתחילים לפתוח את הפה ומתחילים להגן על עצמם ולדבר על אחרים, בתוך המערכת הצבאית כמובן. בואו נעשה כרגע לסכם מה אנחנו יודעים עד עכשיו.
תראה, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהייתה אותה, זאת בעיניי ההתראה הכי חשובה, אותה נגדת באוגדת עזה, שנדמה לי ביולי בעצם אמרה אחד לאחד מה עומד לקרות, והמפקד שלה אמר, תשמעי, את צודקת, אבל זה לא יקרה. זאת בעיניי התראה הכי חשובה, הכי קונקרטית, והכי קרובה למציאות שבאמת חווינו. היה בנוסף, עכשיו יש עוד כל מיני דברים, אתה יודע, שהיו לפני כן, והיו אחר כך, אני לא חושב שהם מאוד קריטיים, גם תזכור שגם הדיווחים על כל מה שקרה בלילה, של, כן, של שמחת תורה, בלילה שלפני, הם בסוף, הם לא דיברו על המתקפה העצימה שעברנו. הם דיברו על חדירה לשניים, שלושה יישובים, וזה גם לא היה ודאי. ולכן, בעיניי, מה שקרה בלילה שלפני כן, הוא פחות דרמטי, וכמובן, אתה יודע, בדיעבד הכל נראה גדול, אבל אני חושב שהדבר העיקרי שקרה שוב, זה אותה מצגת שלי, שהייתה ביולי, ואותה נגדת שחזתה את זה.
ונגיד, מצגת ביולי שתיארה את המבצע שחמאס ביצע בסופו של דבר.
נכון, סליחה, וכמובן עוד דבר, נדמה שזה היה לחסון חשפה שנדמה לפני שנתיים בערך, אם אני לא טועה, לא, סליחה, 2018, למיטב זיכרוני, גם ב-2018 הייתה איזושהי מצגת ברוח הזאת שסיפרה מה הולך להיות. תראה, אני אגיד לך משהו בצלאל, במובן מסוים בעיניי הבעיה היא לא שם, במובן מסוים הבעיה היא המוח האנושי, היא העיניים להם ולא יראו, אנחנו כבני אדם ובוודאי יהודים מאמינים יודעים שאנשים טועים.
אנחנו גם יודעים שבורא עולם עיוור את כולם והדבר הזה היה צריך לקרות, כאילו מהבחינה האמונית ודאי שצריך להסתכל על זה בצורה הזו, אבל עדיין בעיני בשר ודם מותר וצריך ושואלים איפה כל המערכת, איפה מערכת מודיעין אדירה, 8200, אמן, שבק, והיו דיונים בלילה, והיו איתותים, אחרי כל אותם איתותים של אמצע הקיץ, והנגדת שתצפתה ולא הפסיקה להטריע, על אותו לילה, שכולם די מזלזלים, כי בסוף חמאס מורתע, אז הוא לא יעז לעשות כלום, ואם כן, זה משהו מאוד נקודתי, ומכניסים לכוננות מסוק אחד, ראיתי ככה באחד הדיווחים אתמול, מסוק אחד.
אבל תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא ש כתוצאה ממלחמת יום כיפור, החשש שאנחנו בתוך קונספציה, הוא היה קיים בזמן אמת. זאת אומרת, ונדמה לי שיש גם התבטאויות פומביות של חליבה עצמו, של ראש אמן, שאומר לפני כן, זה מה שאני חושב, אבל תמיד קיים חשש מקונספציה, לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל זאת רוח הדברים, אני אספר לך יותר מזה, לא זוכר כבר, סיפרתי את זה בכמה מקומות, לא זוכר מצדך. לי הייתה פגישה ביום חמישי שלפני חג ראשון, כלומר שבוע ויומיים לפני ההתקפה, הייתה לי פגישה עם איזשהו קצין בכיר בצבא, בסדר, פגישת רקע כזאת. ובאותה פגישה אני אמרתי לו את הספקנות שלי והביקורת שלי, שמלווה אותי כבר הרבה שנים, ביחס בכלל למודיעין הצהלי, ובפרט לגבי חמאס, זה לקח מצוי קטן, שאני מאז חושב, וכתבתי את זה, שהמודיעין שלנו פשוט לא קרה נכון את חמאס, כי גם בצוי קטן, אם אתה זוכר, אמרו לנו שחמאס מורתע, וחמאס מורתע, וכמה שאמרנו שחמאס מורתע, מלחמה רק התעצמה, וחמאס לא רוצה מלחמה, ממש בדיוק אותן זמירות, כמו שקרה אגב לפני שומר חומות. זאת אומרת, התסמה הזאת חזרה על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני אמרתי את זה לאותו קצין. ואותו קצין, הוא לא אמר לי, מה פתאום אתה טועה, וחמאס מורתע הזה. הוא קם מהכיסא, ישבנו ככה בקורסאות בצד, הוא קם מהקורסא שלו, הלך לשולחן, והביא לי ספר שהוא קורא או קרא באותם ימים, ספר שנקרא פרל הרבור. ספר חדש שיצא על אותה הפתעת פתע שספגו האמריקאים במלחמת העולם השנייה מהיפנים, וגם שם נשאלה השאלה בדיעבד איך לא ראינו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה מלמד אותך שבזמן אמת הקצינים הכי בכירים שלנו ניסו לבדוק איפה הם טועים, אבל הם טעו. ולכן אמרתי לך גם קודם, אתה מבין, זה ברור שכולנו עכשיו, ואנחנו דורשים דין בחשבון, ואנשים ישלמו ויעזבו את הספידים שלהם, זה ברור. אבל בסוף, בעיניי, כן, ממפחות מה שאני מכיר, אנשים כן ניסו לבדוק איפה הם טועים, ובכל זאת הם טעו.
כן, אבל אלה שמקבלים החלטות, ואמורים לקבל את המידע מהזוטרים יותר, ותמיד צריכים את האלה שיעשו את האיפכא מסתברא, ויאתגרו אותם, מקבלי ההחלטות היו עיוורים מול מה שאמרו להם, כאילו אמרו, לא יכול להיות מה שאתם מספרים לנו.
בצלאל, זה נכון, אבל אחד, אני אומר לך, שלפחות לגבי חמאס, העיוורון נמשך שנים ארוכות, אני מקווה שלא בימים האלה, אבל העיוורון נמשך שנים ארוכות, והבעיה השנייה, שוב בעיניי, שלכם פתחתי במשפט הקיומי הזה, שבני אדם מועדים לטעות, כי אם המערכת אתה אומרת, מה פתאום, אנחנו, אם אתה אומרת בזמן אמת, אנחנו יודעים, ואין לא יכול להיות שיש טעות וכו' וכו', אז בסדר, אבל המערכת כן ניסתה לבדוק את עצמה, ואני לפחות לא, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע מה לומר למערכת שכן אמרה בזמן אמת, אנחנו מנסים לבדוק איפה אנחנו יודעים, אבל לא, אנחנו לא מוצאים טעות. כן. אני לא יודע מה בפעם הבאה ימנע את זה, כשעוד פעם הם יגידו, אנחנו מנסים, נכון, הם באמת ניסו לבדוק, אבל הם טעו. ולכן זה הופך לעוד הרבה יותר קשה. אני כן אגיד לך לפחות מסקנה אחת, שמול מסקנה, ואחת שלי בהקשר הספציפי הזה, זה שאנחנו צריכים לזכור שאסור לנו לשפוט את האויבים שלנו מהעיניים שלנו, מהעיניים המערביות, מהעיניים היהודיות. אוקיי? אנחנו חושבים, וזה הולך לימים האלה, אנחנו חושבים שאם חמאס חטף כזאת מכה, אז הוא נשבר. והרגו להם 15,000 איש, אז הם נשברים. לא, זה לא עובד אצלם ככה.
הם ילחמו עד האחרון שבהם.
נכון, נכון. ואתה יודע מה? יכול להיות שבמונחים שלהם, אפילו אם חמאס יושמד, אבל רעיון הג'יהאד יישאר שריר וקיים, אז הם גם ניצחו. הם פשוט חושבים לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרת מאיתנו. ואם יש משהו שאני חושב שאנחנו לא, על זה לא מספיק הפנמנו לפני כן, אנחנו חייבים להפנים לאבא, זאת הנקודה הזאת. כל סדרי העדיפויות, כל היחס לחיים, קדושת החיים, כל הנושא הזה הוא פשוט לא קיים אצלם, וזה משליך גם לדברים המבצעים הכי קטנים.
בהחלט, ובינתיים, אם אני חוזר רגע למה שקורה אצלנו, במחדל, מה שקורה בתוך המן בימים האלה, זה טירוף מערכות מוחלט, אני מקווה שזה לא פוגע במלחמה, כי לא מעט אנשים אחד נגד השני כדי לנקות את עצמם, וכדי שאחרים ידעו, ואיך כותב הבוקר נועם אמיר, הפרשן הצבאי של מקור ראשון, יכולים לספר לכם סיפורים עד מחר, המן מתפרק מבפנים, ריצת אמוק לעיתונאים עם הדלפות והאשמות, כשהראש בעצמו לא מפסיק לזמן עיתונאים, כשהראש בעצמו הוא ראש אמן, לא מפסיק לזמן עיתונאים לתדרוכים בארבע עיניים, אל תיטעו, התדרוכים לא נוגעים לתמונת הקרב, הם נטו סביב תדמית, פשוט לא יאומן אם הדברים האלה נכונים, פשוט לא יאומן, וצריך להתפעל בורא העולם.
אני מסכים איתך, ונגיד לך שכמובן שזה חמור מאוד מה שעושים אותם קצינים,
הבעיה היא ש... ואגב, אני לא מבין למה הרמטכ"ל לא נותן פקודה, פשוט נותן פקודה להפסיק את זה.
חדל אש, כן.
חדל אש, כי דובר צה"ל אומר לנו כל ערב, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בתחקירים, אנחנו נטפל בזה ביום שאחרי. אבל הפקודים שלו, או לפחות הפקודים של הרמטכ"ל, פשוט לא עושים את זה. ואני גם חושב, ואני אומר לך, אתה יודע, אני איש תקשורת בסוף, אני לא איש מודיעין. אני חושב בצלאל שגם לתקשורת יש אחריות, א', היה בזמן אמת, מפני שלא מספיק עיתונאים היו ביקורתיים בזמן אמת כלפי מערכת הביטחון, ושאלו לפחות את אותן שאלות שאני הצגתי לך קודם, כלומר, של האם אתם לא טועים בהבנת חמאס, וכל מי שהיה לו עיניים בראש היה צריך להבין שהם לא קוראים נכון את חמאס, ושתיים, אני חושב שהתקשורת הייתה צריכה להיות הרבה הרבה יותר אחראית בתקופת המלחמה, ובעצמה לא לעסוק בזה. כשתקשורת לא רוצה לעסוק במשהו, היא לא עוסקת בו. יש מספיק דברים שאנחנו לא נכנסים אליהם, כולל במלחמה, כן? לא מראים תמונות מסוימות, לא מדברים על זוועות מסוימות, כי זה יש לנו אחריות ציבורית. אני חושב שהאחריות הייתה מחייבת שגם בזמן מלחמה לא נכנסים לכל החשבונות האלה, ואומרים, גם אם ראש אמ"ן קורא לך לתדרוך, אומרים לו, אדוני, אני שומע, אבל מה שיש לך להגיד, אני אספר ביום שאחרי.
ואני מקווה שעיתונאים שנפגשים איתו גם שואלים אותו לאן הוא נעלם באותו לילה, למה הוא לא היה באותה שיחת ועידה של הרמטכ"ל וראש השב"כ וראש אגף המבצעים בצה"ל, למה הוא היה בחופשה באותו לילה, הוא היה בחופשה באילת, ובקיצור, הוא לא היה שם, מה שנקרא.
בצה"ל, תראה, לפחות לעניות דעתי, כן, אנחנו מאוד מאוד כועסים כולנו על אנשים מסוימים, ולפחות בהבנה שלי, הכעס והפקת הלקחים היא צריכה להיות הרבה יותר מאשר אישית. היא צריכה להיות תפיסתית.
מערכתית, מערכתית.
כי גם אם אתה תדיח את ראש אמן ואת ראש 8200 ואת אותו קצין עוגדה, זה לא יפתור את הבעיה. מה שצריך לפתור את הבעיה, מה שיפתור את הבעיה זה האם אנחנו חושבים נכון.
את צורת העבודה, תוכנית העבודה, תורת ההפעלה, את כל הדברים האלה צריך לשנות, בדיוק.
והחשיבה, אם תשים בן אדם אחר שחושב את אותו דבר...
אני רק מזכיר לך ולכולנו, שלפני 50 שנה בדיוק, אחרי מלחמת יום כיפור, זה בדיוק היה הנושא, ועל זה דיברו, ואיפה מסתברה בכל זה, אבל 50 שנה, מישהו צריך לנהר את המערכת.
אבל זה נכון, אבל לכן השאלה היא לא המי, אלא המה, כי בסוף זה אדם מועד לעולם. זאת הבעיה שלנו.
בהחלט, אריאל קאנה, היית מרתק כמו תמיד, הפרשן המדיני של ישראל היום. תודה רבה שדיברת איתנו. אמן ואמן. פרסומות, ומיד נשוב, עוד מעט גם נעשה קצת פוליטיקה, וגם על הסיפור של אוגדת עזה, או חיילים שעברו מעזה ליהודה ושומרון בסוכות, כן או לא, מה היה שם? עוד מעט. 8:35, עכשיו קצת פוליטיקה במהדורת הבוקר. דיברנו הרבה על בני גנץ בימים האחרונים וההתנגדות שלו לכספים קואליציוניים ולתקציב המורות והמורים החרדים וכל העניין הזה. והרבה כעס יש עליו במפלגות החרדיות, אבל מסתבר שגנץ ממשיך לדבר איתם והם מדברים איתו. ננסה להבין. מוטי אלפרין כתבנו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, מה אתה מספר לנו?
כן, אז כמו שאמרת, המחנה הממלכתי בעצם מאז שהם הצביעו נגד התקציב, ומעשה נגד התקציב למגזר החרדי, שזה גם לאופק חדש החינוך וגם לאברכים, אז אנחנו רואים כעס עצום בתוך המפלגות החרדיות, אבל זה רק בחדרים הסגורים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים התבטאויות שלהם נגד בני גנץ. אתמול היה אצלנו יעקב אשר, גם אז הוא הקפיד על כבודו של גנץ. אנחנו מספרים שלמעשה זה מגיע דווקא מהכיוון של גנץ עצמו, שהוא מקפיד בשבועיים האחרונים לשוחח כל הזמן עם המפלגות החרדיות, בעיקר עם ראשי המפלגות, והוא מבקש מהם, אל תתבטאו נגדי בפומבית. עכשיו, בין היתר הוא מדבר עם השר יצחק גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה. זו שיחה שמתקיימת עוד לפני ישיבת הממשלה, ששם גנץ בעצם חשוב לו להתקן את גולדקנופ, אני הולך להצביע נגד התקציב, אבל שתדעו שאני לא נגד המגזר החרדי, להפך אני בעדכם. הוא אומר אפילו, אני הסנגור הכי גדול של המגזר החרדי בציבור החילוני, וחשוב לו כל הזמן לגנץ בשיחות שהוא מקיים עם החברי כנסת החרדים להדגיש כמה הוא באדם ושלא ייצאו נגדו. בשיחות שקיימתי אתמול עם כמה חברי כנסת חרדים, הם דווקא מתרשמים מזה. הם אומרים שבאמת נראה שגנץ אין לו זה דבר נגד המגזר החרדי, זה נטו בגלל איזה קמפיין תקשורתי ולחץ עליו שמאלץ אותו לעשות את הדבר הזה. נגיד רק שהשבוע כשהתקציב יעלה, אז גם גנץ וגם שרי המחנה הממלכתי מתכוונים להצביע נגד, אבל בכל מקרה התקציב יעבור והכסף יגיע גם לחינוך החרדי וגם לאברכים.
בקיצור, בני גנץ עושה עלינו פוליטיקה, קורץ לבייס שלו כדי לגרוף עוד מנדטים, גם יאיר לפיד וגם מימין, ועושה ואומר ופועל כפי שהוא פועל, אבל מצד שני גם מתחזק את הקשרים שלו עם המפלגות החרדיות.
מה זה ייתן? גם המפלגות החרדיות עצמן מקפידות לשמור על קשר איתו. זאת אומרת,
כן, זה לא אורך זמן, למרות שיש ביניהם, בתוך המפלגות החרדיות, אנשים שמדברים שלא לציטוט, עם הרבה מאוד כעס עליו, אבל משום מה שומרים על כבודו. טוב. מצד שני, גם לא חייבים כל דבר להחריף להם מלחמות. מוטי אלפרין, כתבנו הפוליטי, תודה.
תודה רבה.
עכשיו, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי. איתי? מיד יהיה איתנו. הבחירות המוניציפליות, אתם זוכרים? פעם היה פה תאריך, מיד אחרי סוכות, עם הרבה בלגן לפני החגים עוד, הגשת רשימות, בלי סוף בלגן, ודחו את הבחירות באופן טבעי בגלל המלחמה, ועכשיו הגיע הזמן להחליט מתי התאריך, אז יש תאריך חף בשבט. איתי גדסי, בוקר טוב.
בוקר
טוב. גם אצלך התעוררו כל מיני קבוצות דיונים בעקבות ההחלטה אתמול בלילה?
כן, כמו תמיד, אתה יודע, הכל הוקפא למעשה, ואנחנו ממשיכים מאותה נקודה כמעט, למרות שאני חושב שיהיו שינויים די דרמטיים בכל מה שקשור למגזר החרדי כמובן, אבל בואו נחזור קצת אחורה בכלל, למה שר הפנים משה ארבל מוציא מכתב, בדיוק עם חזרתו של התמרון הקרקעי, כן, אחרי שקט די ארוך, ואומר, אין בכוונתי לפעול לדחיית הבחירות, כך הוא כותב שם, ובעצם פותח את הכל, מקדים את המועד, קובע את המועד, בוא נאמר, לעוד חודשיים בדיוק.
זה המועד שאגב נקבע גם בחוק שעבר בכנסת, שדחה את הבחירות המקוריות.
נכון, אבל בחוק היה אופציה להאריך בעוד חודש, ומה שקורה שבמהלך מסגרת הזמן הזה, מגיעים ראשי השלטון המקומי ודורשים לדחות את הבחירות בשנה. אומרים, אנחנו רוצים את המועד, אין בעיה, תדחו בחודשיים, אבל אם, סליחה, בשלושה חודשים, כמו שהחוק עבר ולא בארבעה, אבל אם אתם רוצים לתת דחייה נוספת, אז תדחו בשנה מבחינת תקציבים, כל מיני סיבות. צריך לזכור שראשי ערים או בכלל מתמודדים ששפחו כבר הרבה כסף, לא מקבלים פיצוי בשלב הזה, וצריך להזכיר גם את תקציב העיריות, הרבה הרבה דברים שתלויים בעניין הזה. עכשיו מה שקורה, בשבוע האחרון התפרסמו כל מיני שמועות על כך שבשס מתכוונים לדחות את הבחירות בשנה באמת, כמו הדרישה הזאת של ראשי השלטון המקומי, חיים ביבס ואחרים, שהתעקשו להשאיר את המועד בעוד חודשיים, כמו שבאמת עשה שר הפנים, ואם לא, אז לדחות בשנה. ובאמת היה אפילו פרסום בחצות 13 על כך שנשלח מכתב ליועץ המשפטי ממרכז השלטון המקומי בנושא הזה שלא ידחו הבחירות ושיש עמדה של המלל וכולי, לא נעריך בעניין. בקיצור, דורשים לקיים את הבחירות במועדן בניגוד לרצון של מפלגת ש"ס, קרי אריה דרי, שדרך אגב שוחח עם מספר גורמים שמעורבים בנושא הזה של בחירות מוניציפליות, ואמר להם שבכוונתו לדחות את הבחירות. ואז יוצא המכתב אתמול של שר הפנים ארבל. אני לא הצלחתי לברר גם איתו האם המכתב הזה יוצא בתיאום עם אריה דרי. אני רוצה להניח שכן, בגלל המסרים שקיבלנו בתקופה האחרונה. אבל עכשיו בוא נדבר רגע על ההשלכות.
רגע, איזה מסרים?
מסרים, אמרתי, אריה דרי שוחח עם אנשים, והביע את רצונו לדחות את הבחירות, הם ראשי ערים, הם אנשים שהם מקורבים להם, אפילו בישיבת עשייה שהתקיימה לפני כשבועיים, אריה דרי דיבר על כך שהבחירות ידחו, לא יודע אם ידחו, אבל הוא העריך שעדיף לדחות, הוא רוצה לדחות, משהו כזה, בשביל לפתוח את הרשימות ולשנות את המצב. עכשיו, כרגע לא פותחים שום דבר, צריך לזכור, לא את הרשימות, לא את ספר הבוחרים, לא כלום.
רק דחייה נוספת של כמה ערים, בעיקר בדרום ובצפון.
כן, זה לא דחייה נוספת, זה הפוך, זה להשאיר את המועד, כן, זה במועדו, בעוד חודשיים.
לא, כל הארץ בעוד חודשיים, וכל האזורים שבהם לא ניתן לקיים בחירות כרגע.
יש לחימה, נכון.
שיש לחימה, צפון, דרום, או שתושבים התפנו, הבחירות יידחו בחמישה חודשים, אבל צריך לתקן גם בעניין הזה את החוק להבנתי.
נכון, טוב. כי החוק לא מפריד בין לבין, ואם נדבר רגע על הרשויות החרדיות, אז כמובן שיש השלכות גדולות מאוד. שר הבריאות אוריאל בוסו התמודד לרשות עיריית בני ברק, עזב את תפקידו, עזב את העיר, עבר לגור בפתח תקווה. מקורביו אומרים לנו עוד הבוקר הוא יחזור להתמודד על רשות עיריית בני ברק, זה גם כן פרט מאוד מאוד מעניין, לראות מדוע הם טוענים כך, כן? וזה דבר אחד, כמובן על אלעד, אין צורך להכביר במילים עכשיו, אבל יש עוד כמה ערים שאני מניח שיושלחו מהעניין הזה של קריאת הבחירות עוד חודשיים, אני מניח שאנחנו עוד נרחיב על כך בתוכניות השונות.
טוב, בואו נצרף לשיחתנו בעניין אחר את אבי גרינצייג, שלום אבי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אני, דיברנו מספיק עכשיו על המוניציפלי, זה בינתיים רק ברמת כותרת של תאריך, אז אין הרבה מה להרחיב יותר, אבל בוא נדבר פוליטיקה ארצית. אפרופו הרעיון אתמול של דרי כאן במהדורת הבוקר, אריה דרי, והמילים החמות שהוא הרעיף על אביגדור ליברמן, מה זה אומר לנו?
תשמע, אני הבנתי מדרי שהסיפור של האחדות מאוד בוער בו, כי הוא, לפי מה שהוא הבין, המידע שהיה אל חמאס וגם לשאר האויבים שלנו, טוען, אחת הסיבות שגם הובילה אותם למתקפה הנוראה הזאת, זה ההנחה שלהם שמדינת ישראל מפולגת בתוך תוכה עד כדי מצב של כמעט שיתוק. זאת אומרת, את כל הכותרות שראינו פה בשנה האחרונה, הפומפוזיות, שאין לנו חיל אוויר והמודיעין אבוד וכל הסיפורים האלה, הם קנו את זה ברצינות. ולכן הוא חושב שיש ערך עליון גם מבחינה ביטחונית אמיתית בזה שכמה שיותר מפלגות, גם אם יש לנו איתן חילוקי דעות ברמה פנימית,
גם כשכבר גנץ בפנים ומתנהלת לחימה חודשיים וכל זה,
כן, יש לזה ערך, כי אתה רואה כשרק גנץ בפנים אז נוצר מצב שכל הזמן יש כאילו מאתגרים אותו מבחוץ, לפיד ואיבט, אם זה פה על כמה שקלים קואליציונים ואם פה זה על משהו אחר, ומצליחים להזמין כל הזמן סוג של פיצוצים, וברגע שכולם יהיו בתוך החבילה הזאת, אז הרצון הזה כנראה יפחת, וזה יאפשר תפעול יותר תקין של המלחמה, וגם תחושת אחדות כלפי חוץ לפחות יותר יעילה. עכשיו, צריך להגיד משהו.
רגע, איתי, לליברמן יש תכנון אולי גם לבקש את הסליחה שהרבה מאוד אנשים חרדים מחכים?
אני לא יודע, אני רק יודע שהחיוכים שנראו במליאת הכנסת בין אריה דרעי לאביגדור ליברמן לא נעמו להרבה מאוד אנשים חרדים שראו אותם, ואם תהיה תועלת באמת כמו שאבי אומר שהדבר יסייע לחיי אדם, אז כמובן אנחנו לא דנים חיוכים, אבל כל עוד שזה יתבטא רק בעניינים פוליטיים כאלו ואחרים, אני מניח שעדיף להשאיר אותו במקומו ולא להכניס אותו ולחזק אותו עכשיו.
אני לא בטוח אלקטורלית איך זה ישפיע עליו, זאת אומרת זה יכול לפעול לכאן ולכאן בהרבה מובנים, וזה גם תלוי בתוצאות המלחמה ולאן יגיעו וכולי.
לא, אני מדבר לסמוך זה השפיע עליו, אני מדבר שזה השפיע עלינו. ברגע שאנחנו אומרים, אנחנו מבחינתנו, אביגדור ליברמן יכול לבוא במחנה שוב, אחרי כל הרדיפה שהוא עשה במשך שנים. בגלל שהוא לחץ יד לאריה דרעי במליאה, אז בוא, אתה יודע, יש גם גבול
לשיגעון. הנה, אני אגיד לך משהו, אתה רואה כבר כעת, אולי באיזשהו מקום, אני אקרא איזה יכולת הרתעה חרדית נשחקת במובן של ההתנהלות של גנץ. אני הייתי קורא לזה רומה בין בני לבין בנימין, שבאותו שבוע
אתה צודק אבל לא מדויק, כי בני גנץ לא התחייב לעניין הזה, הוא לא חייב לתמוך בתקציבים שלו.
אני לא מדבר על התחייבות. בא גנץ ומציף נושא שולי של סכום שולי והופך ממנו איזה נושא דגן שבגללו הוא מצביע נגד התקציב כביכול, ומנפנף ומייצר גל הסתה חסר תקדים בגלל כמה שקלים לכמה מורים ומורות, וזה מצד אחד, והוא כביכול מתיימר להיות שותף עתידי שלנו, ומולו נתניהו עם כל הביקורות עליו שבא במוצאי שבת ונתן באמת נאום סנגוריה מדהים לטובת הציבור החרדי. וזה ההבדל בין שותף שמבין לפחות איך הוא צריך להתנהל כשהוא שותף של מפלגות החרדיות, לבין מי שכנראה לא יפנים את זה, ומודל ליברמן אולי קצת משמש דוגמה לאנשים שאומרים, הנה אפשר להיכנס בחרדים, ואז הם יחייכו אליך אחר כך כשהם יצטרכו אותך. אז אולי, במובן הזה אני מסכים איתך, יכול להיות שאם ליברמן יחזור, אז משהו מיכולת ההרתעה הזאת אנחנו מאבדים.
בוא נאמר שא' אני מסכים איתך, אבל אני חושב שנתניהו מבין יותר טוב פוליטיקה, ולכן הוא מחבק יותר חזק את המגזר החרדי, זה אנחנו כבר מכירים מעבר, זה לא שלא היו לו כמה תקלות בדרך, אבל לגבי בני גנץ, בני גנץ עושה גם את השיקול הפוליטי שלו, והוא רוצה להגדיל את כוחו על חשבון יאיר לפיד, כמו שאנחנו רואים בסקרים.
וגם על חשבון נתניהו, כי רואים גם בסקרים שהוא לוקח מהימין.
ברור, אבל פה זה פחות, אתה יודע, פה הציבור, אני מניח, הימני, אין לו בעיה עם העברת הכספים למורים החרדים, זה יותר באגף המרכז שמאלה, ולכן הוא עושה את זה.
טוב, רציתי לדבר גם כן על מצבו של נתניהו, אבל נשמע את זה ליום אחר. אבי גרינצג, איתי גדסי, תודה לכם, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית איתנו עכשיו, שלום לך, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
טוב, דיברנו קודם בהרחבה על סיפור המחדל, המחדל המודיעיני וכל מה שנלווה לזה, ומה שנלווה גם לסיפור הזה במשך שבועות ארוכים של המלחמה והדיבורים על מה שהיה או לא היה ערב המלחמה, זה אותו סיפור שלי לא ברור עד ליין לרגע זה נכון או לא נכון, על הסתת כוחות מעוטף עזה ליהודה ושומרון, ואתה במוקד הסיפור הזה כי טוענים שאתה בנית עסוקה בחווארה, והיו צריכים להבטח את זה, ולקחו חיילים מהעוטף, וכבר הגעת לתביעה דיבה נגד האלוף במילואים דן ארל, שטען את זה בימים האחרונים. תן לי ככה בשני משפטים מה האמת, לפחות בראות שלך כמובן.
בוא נתחיל מהנחת היסוד שבבסיס של כל הדבר הזה. הנחת היסוד שאומרת שאם היו כוחות ביהודה ושומרון, אז לכן היו חסרים כוחות בעוטף עזה, ולכן הטבח הזה התאפשר. הנחת יסוד שהיא פשוט מרושעת, רעה, אכזרית, אין לי מילים לתאר את הדבר הזה, את הנחת היסוד הזו, מהסיבה פשוטה, שמי שמחליט איפה נמצאים כוחות צהל, אגף מבצעים בצהל, תושבי יהודה ושומרון זכאים להגנה בדיוק כמו תושבי עוטף עזה, לא פחות ולא יותר. אין, אם אגף מבצעים בצהל מחליט להסיט כוחות מכאן לכאן, זה על בסיס הערכות המודיעין ועל הערכות המבצעיות שלהם. ואם הם מחליטים לשים כוחות ביהודה ושומרון בסדק מסוים,
כנראה אז הם טוענים, רגע, אז הם טוענים, עשיתם פרובוקציות, עשיתם, יצרתם אירועים, היה צריך להסיט כוחות כדי להבטח את האירועים, אלא זה לא ההבטחה השוטפת על היישובים כפי שמתנהלת בשגרה. ליבת הטיעון שלהם.
לפני שאני כי מדובר קודם כל בשקרים, אבל לפני זה אני קודם כל...
לא אמרתי שזה אמת, אמרתי זה הטיעון שלהם.
לא, אני אומר, אני מתווכח קודם עם בסיס הטענה, כי גם לו היו פרובוקציות, הרי למישהו מאיתנו יש ספק שאם צהל היה יודע שמתוכננת כזו התקפה בדרום, היה לו בעיה להיערך לזה. צהל יודע להיערך, בעיה שלא ידעו, בעיה שראו תמונה ולא פרשו אותה, ואנחנו, יהיה אחרי המלחמה תחקירים ששם הדברים האלה יתבררו. ובטח לא זה שהכוחות שהגיעו מכאן לשם, ולא מה ש...
מה שאתה בעצם אומר, רגע, אם אני מבין את בין השורות שלך, צבי סוכות, אתה אומר בין השורות, צהל במקום לפקוח עיניים ולהבין מה מתרחש מול עיניו מהצד השני של הגבול, בעצם היה עיוור, ולכן גם אם היה צריך להסיט כוחות באופן נקודתי, כי מישהו החליט שצריך להסיט כוחות ליהודה ושומרון, זה חלק מאותו מחדל?
בדיוק, בדיוק, זה בדיוק העניין. ועכשיו לעובדות. קודם כל, הסדק באוגדת עזה לא השתנה בחודשים האחרונים בכלל. יש גדודים וחטיבות שעושים שם פעילות מבצעית שוטפת, ובאוגדת עזה לא השתנה בכלל. מה כן היה? יש כוח שהוא נקרא תודה מתכלית, שזה כוח שהוא כל שבוע בגדול נמצא במקום אחר, בכלל בארץ, לפעמים גבול צפון, לפעמים גבול דרום.
בעצם לשיקולים מבצעיים וצרכים.
כל שבוע אגף מבצעים בצהל משבץ את התודה המתכלית, במקום אחר לתמה דרישה מהפיקודים. פיקוד צפון מבקש שאנחנו רוצים אותם השבוע, מקבלים אותם. פיקוד מרכז מבקש, מקבלים שוב בהתאם להערכת האיומים שנשקפים באותו רגע, כמו שרואים את זה באגף המבצעים. והכוח הזה, לפני חג סוכות, היה שבוע ומשהו של הפגנות על הגדר, שלמפרע התברר שהם היו בגלל שהם התכוננו לטבח הנורא הזה. אבל בגלל השבוע הזה שהיה לפני חג סוכות, אז כוח התודעה המתכלי הגיע לתגבר באוגדת עזה. נגמרו הפגנות על הגדר, החליטו אגף מבצעים בצהל להחזיר את ה... לא להחזיר, לקחת את הכוח התודעה הזה שהיה שבוע בעוטף עזה, ולהעביר אותו למשימות אחרות. אז הם היו כמה ימים במעצרים, ואחרי כמה ימים במעצרים שהם עשו, הם ישבו כאילו בבסיס שלהם בשרגע, ומשם הם יצאו למעצרים, אחרי כמה ימים הביאו אותם לתפוס תגבור באזור השומרון. אגב, לפני בכלל שאני הקמתי את הסוכה, הם הגיעו לשומרון ביום חמישי בבוקר, חמישי בצהריים, היה פיגוע ירי. בחווארה, אחרי פיגוע הירי הזה בחווארה, אני הקמתי סוכה לשעתיים. כל ניסיון לבוא ולהגיד, כאילו בגלל הסוכה שלי הגיעו כוחות מעוטף עזה, זה פשוט, זה שקר מוחלט, אבל גם אם זה לא היה שקר, בבסיס הטענה עומדת פשוט רוע, והם...
ואם אתה אומר רוע, כמות התושבים מיהודה ושומרון שנופלים בקרבות, הם במספרים ובאחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקם באוכלוסייה, יוצאים לשטח להגן על המדינה ועל האזרחים כאן, והם נופלים באחוזים מאוד גבוהים. הנה רק ישיבת...
הלילה.
רק הלילה, זה אתמול, זה לא הלילה, הבוקר פורסמו השמות של אלה של אתמול. והנה רק ירוחם, הישיבה בירוחם, חמישה תלמידים, כן, שעד עכשיו מתוכם שניים שאתמול נהרגו בקרבות, וכן, מספרים עולים ועולים.
זה לא ישיבה גדולה, צריך להבין, זה לא ישיבה עם מאות תלמידים, ישיבה יחסית די קטנה, פגשתי את ראש הישיבה שלהם.
כן, לא התכוונתי לישיבה, התכוונתי לתושבי יהודה ושומרון שנופלים בזה, שיצאו להגן פה על המדינה בתקופה הכל כך נוראית הזו, והם עוד תוקפים את המתיישבים. חבר הכנסת צבי סוכות, שיהיו בשורות טובות.
אני חייב להגיד לך תודה רבה, בצלאל, לדובר החדש שלי, שגידלתם פה אצלכם את בני הראל, באמת תודה ענקית.
יפה, שיהיה בהצלחה לבני. יפה, שמח
לשמוע. גדלת לכם, באמת תודה.
בוודאי, בוודאי, מוכשר מאוד. טוב, מסור לו את דרישת שלום ממני. צבי סוכות, תודה רבה. בהצלחה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, מחר ישוב לכאן גם דוד חכם. תודה לקובי סגל, העורך שלנו, למוטי קופפר הטכנאי. שיהיה בשורות טובות, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, להתראות.